טוב, נתחיל. יש פה דבר, זה לא חלק מאיזה סדר, אבל דבר מאוד יפה שראיתי פה בדברי המגיד מזריץ', שבעצם עוסק בשאלה שיכולה מאוד לעניין כל מי שנמצא בבית המדרש, עד כמה משמעותי שאדם מדבר בלשון של רבו, של רבותיו, של הספרים, ועד כמה יש מקום באמת לחפש את הדרך להגיע ללשון שלו. עכשיו אולי בשביל אני אקדים, אני אגיד, אתן איזה הקדמה, מתוך עוד הקדמה שאני בעצמי לא ממש מצוי במושגים האלה ולא מכיר אותם, אבל מתוך שהם מוזכרים מדי פעם בספרים, בעיקר מתוך מה שכתוב פה, אז אני קצת אתאר את זה מקודם בעל פה. אז יש מושג של השפעה. מושג של השפעה נמצא הרבה בספר החסידות, בספרים של מקובלים. עכשיו, התיאור הוא שכדי שתהיה השפעה, אז צריך שהדברים יעברו מהקומות העליונות של האדם עד לקומות ה... לרגליים שלו, עד כאילו לקומות של ההשפעה. אז כאילו יש מוח לב כבד, יש את השכל והרגש, ואז את העולם המוחשי יותר, שזה לפעמים עולם המעשים, כלומר אדם חושב משהו, ואז גם מזדהה ורוצה, ואז גם פועל. ואולי גם כן סוג של השפעה. ובשפה יותר של ה... מושגים של הספירות, אז יגידו שזה החבד, אחרי זה עובר לחגת, אחרי זה עובר לנהי. כן, חבד? סליחה. חוכמה בינה דעת, חגת חסד גבורת תפארת, ונהי נצח עוד יסוד. מלכות. אז זה השפעה. כלומר, כדי שהדברים יגיעו לידי השפעה, צריכים לעבור את כל השלבים האלה. גם ברוחניות וגם במשל הגשמי. ויש גם, לפעמים יתארו את זה במשל לא של השפעה ממש ממשית של מעשים, אלא של דיבור. שיש לאדם את הרעיון הבסיסי, ויש אחר כך את המוטיבציה, את ההזדהות, את הקשר שלו עם הרעיון, את כדי שהוא רוצה לבטא אותו. ואז הוא אומר אותו במילים. אז המילים זה כבר ההוצאה לפועל. כן, יש כאילו נגיד את המחשבה עצמה, זה החבד. וכל הצד של ההזדהות ושל ההסכמה הפנימית וכולי, זה יהיה נגיד החגת. והיכולת להוציא את זה במילים החוצה, זה הנהי, נצח עוד יסוד. כבר זה המעשה. כלומר, כשמדובר נגיד על רב ותלמיד, אז המעשה זה הדיבור, כן. כי מה השורה התחתונה, מה כאילו השלב הכי, המסקנה של כל, נגיד כמו שהכיסא הזה יושבים, גם מי שלמדים כאן כל יום, אז ישב הרב בבית והכין את הסוגיה והכין את הזה, בסופו של דבר הוא בא ואומר שיעור. אז השורה התחתונה, המסקנה של כל מה שהוא למד, של כל מה שהוא חשב, כולל גם כל ההתרגשות וההזדהות עם הדברים שהוא עבר תוך כדי, שורה התחתונה זה המילים שבסופו של דבר מוציא מהפה, וזה גם המגע עם האנשים, זה המגע עם השומעים. אז יש ביטוי כזה בספרים, שהנהי של הקומה המשפיעה היא המוחין של הקומה המקבלת. בשביל הרב, הדיבורים שהוא אומר, זה השורה התחתונה. בשביל השומע, זה עכשיו הרעיון, בשבילו זה המוחין, זה כאילו זה משהו עכשיו ממנו מתחיל אולי לאבד ולפתח. כלומר, אומרים את זה גם בסוגים אחרים, אבל נגיד פה במשל הזה זה מאוד מובן, שהנהי, כן, שכוחות ההשפעה של המשפיע, הם בעצם נהיים המוחים של המקבל. ומדי במשל הזה של רב ותלמיד, אז יכול להיות שהרב חשב על הרבה מאוד דברים, והוא אמר רק חלק. משהו עכשיו שמתאים עכשיו, משהו של אם אתה מחנך אמיתי, אז גם מה מתאים להגיד, מה לא מתאים. מתוך כל מה שהוא חשב, הוא אמר רק את המילים המסוימות האלה. זה מה שהיה יכול להוריד להשפעה. אבל בשביל השומע, כמו שאמרנו, זה הרעיון, זה ה... עכשיו, עוד דבר כנראה שיש, שזה דברים שאתה כאילו אתה פוגש מדי פעם כזה על הדרך, ומה זה בדיוק אומר, אתה לא מבין, ופה בעצם הוא מזכיר את זה, אז אתה מבין שהוא מתכוון קצת לפרש את המשל הזה, שזה בשלב ראשון. בשלב ראשון, אז הנה של המשפיע הוא המוכין של המושפע, אבל אחר כך המושפע הולך ונהיה עצמאי. כבר נהיה לו מוכין של עצמו. זה התהליך. במקום אחר שאני בטח עכשיו לא הבאתי, אבל הוא יכול להיות קשור לזה, יש מושג גם של עיבור יניקה מוכין. זה עוד ביטוי שיש. כלומר, מישהו, יש שלב שהוא נמצא בעיבור, שהוא לגמרי כלול במשפיע, נגיד האמא והתינוק. אז כשהתינוק בעיבור, הוא לגמרי כלול באמא. אחר כך הוא נולד והוא יונק. אז הוא כבר קצת עצמאי, אבל עדיין מאוד מאוד למקום של קבלה, יונק. אחר כך הוא גדל, מוכן, כבר נהיה עצמאי, עומד בפני עצמו. אז השלב שהנאי שלה משפיע הוא כמו המוכן שלה מקבל, זה השלב שהמקבל הוא בגדר עיבור, אולי בגדר יניקה. אין לו מוכן עצמאים. אין לו את השכל של... יש לו את השכל של רבו, אין לו את השכל של עצמו. אחר כך הוא צריך להיות עצמאי. וזה כאילו תהליך שאמור להיות, זה ככה כל פעם. זה הרקע. והוא ככה מאוד מאוד, תוך כדי הסבר, כבר כבר שהשתמע לנו משל שלו, אז כבר בעצם נגענו בחלק מהדברים, אבל הדברים כתובים לא דווקא ביחס רב לתלמיד. בכלל. אז הוא אומר ככה, למטה, אני לא יודע בדיוק, אבל זה כנראה כל מיני ספרים שמהם נלקטו הדברים של המגיד מזריץ'. אז הוא אומר ככה, שמעתי בשם הרב הקדוש בוצין הקדיש החסיד המפורסם, מורנו הרב דוב בר, נכונו, לברכה, חיי עולם הבא. שהתלמיד הלומד אצל הרב ואין יכול לקבל שכל הרב, רק שמקבל דיבורים כמו שמע הרב. ונמצא הדיבורים לתלמיד מבחינת מוכין. ואף אם הרב מסביר לתלמיד שיבין בשכלו, עם כל זה אינו מבין שכל הרב. מבחינת נצח ועוד, יסוד של הרב הם נעשים מוכים לתלמיד. אבל כן תראה תמיד, שמבחינת נאי של עולם עליון הם נעשים מוכין לעולם התחתון. כן, אז הוא באמת מזכיר פה את המושגים האלה. הוא נוצא דרך בלשון שלו, אתם רואים, הוא אומר, שהוא לא יכול לקבל שכל הרב, ואף אם הרב מסביר לתלמיד שיבין בשכלו. עם כל זה אינו משיג שכל הרב. דוגמה פשוטה, סוגיה בגמרא. אדם שומע שיעור בגמרא. יש רמה שהוא בכלל לא מבין את השיעור. יש רמה שהוא מבין מה שאומרים. הוא גם שואל, מסבירים לו. עכשיו, האם הוא יכול למשל לשחזר? וזה העניין שתי רמות. רמה אחת שהוא ישחזר את השיעור עצמו. יעביר את השיעור, מישהו אחר לא היה בשיעור. אני רוצה, תחזור למה שהרב אמר. שאני בזמנו בתור שומע, אני די משתדל, אבל הייתי ממש בישיבה לומד. לפעמים מישהו היה חוזר משיעור והיה אומר, היה שיעור נפלא, מקסים. הייתי שואל מה הוא אמר, לפעמים היה פער בין התיאור הכללי לבין מה הוא אמר. ואחר זה אפילו מן החלטה הפנימית שלי, שאני, כשישאלו אותי מה הוא אמר, אני אשתדל להגיד מה הוא אמר. פחות אולי אגזים בקומפלימנטים, נגיד מה שהוא אמר. נהניתי, היה טוב. אבל יותר, למה לא להגזים בקומפלימנטים? אולי אני לא צודק, צריך להחמיא, אבל למה לעשות לו חולשה את הדעת שהוא לא היה? כאילו, במקום להגיד היה נפלא והוא לא היה שם, לספר לו מה היה, ואז הוא קצת כן היה, כן? אבל עכשיו אני אומר, גם את זה צריך באיזו מידה להבין יותר מאשר רק ששאלת והסבירו. כאילו, צריך לקלוט את זה טוב, שאתה מסוגל גם להעביר. אין אם כן אתה חויזה, כן? אתה ממש זוכר פשוט מילה, אופס, אומר את הכל. הרב אליה קיטוב מספר סיפור מאוד יפה שהיהודי הקדוש למד בזמנו אצל תמיד חכם גדול, לא זוכר עכשיו, כי החבר שלו קראו לו רבי ישעיה. אני לא זוכר, קראו לו אולי רבי, שלרב קראו רבי משהו. אחד מגדולי הדור שהיו אז. והוא למד אצלו, ואחר כך יהודי הקדוש נתפס לחסידות. והרב הזה, שראה את הגאונות שלו, ושהוא היה אילוי וזה, אז הוא ככה היה לו צער, שבטח הוא נחלש בלימוד. שמע שהוא רציני, שהתפילות שלו וזה, אבל מה עם הלימוד? אז פעם אחת הם נפגשו אחרי הרבה שנים. ואז הוא ככה שאל אותו, נו, ואיך כבודו, אם אולי כבר גם היה לו השפעה על תלמידים, חסידים, אם יש לו כבודו גם את מה ללמוד, וזהו, היהודי קלט שהוא בעצם שואל שאלה יותר עקרונית, האם בכלל בעניינים. אז אמר לו, תרשה לי לחזור שיעור ששמעתי ממך לפני 35 שנה. ואז הוא חזר את השיעור מילה מילה, כולל מדי פעם הערות, כלומר זה הרב אמר, ויש להקשות מהסוגיה ההיא, אולי אפשר ליישב ככה, ואז המשיך את השיעור, וככה. וכל השיעור ממש כלשונו באותה חיות, באותו זה כמו ששמע לפני 35 שנה עם תוספות. ועוד הוא הרגיש ככה, רבי אליהו מתאר, שהמוראים והתנאים שהיו בסוגיה הם כאילו היו חיים, כאילו נוכחים, שזה לא היה, זה נהיה עכשיו. אז הוא אמר, נחה דעתו. אני אומר, אז א', טוב, לא כמו היהודי, אבל גם להעביר את השיעור למישהו אחר זה כבר יותר מרק להבין. בסדר, להבין זה משהו, אבל להצליח להבין מישהו אחר. אבל יותר מזה, האם התלמיד יכול לשחזר, לקחת סוגיה אחרת, ובאותו אופן, איך שהרב הכין את השיעור, להכין גם כן ולתת, זה כבר עניין בפני עצמו. לזה הוא מתכוון לתפוס שכל הרב. להבין, זה להבין מה שהוא אמר. זה לא שפה זרה, זה לא כתב חרטומים. הוא מבין מה שהוא אמר. להבין את השכל של הרב, זה כאילו מבין את התהליך, איך שהרב הגיע לשיעור, ובעצם יכול לשחזר אותו. זה כבר שלב יותר מתקדם. אומרים, בשלב הראשון הוא לא מבין את השכל של הרב. ולכן אמת, הנאי של הרב, הדיבורים של הרב, זה המוכין שלו, כי אין לו מוכין אחרים. ועד רבה. הם נותנים לו את כל האפשרות לפתח ולהתבונן וכו'. וזהו, ואז הוא ממשיך להסביר. וזהו עניין הנסירה ששמעתי. כי כל זמן שהתלמיד אין לו בחינת מוכין ומורים להבין שכל הרב, אז אי אפשר לו לנטות ימין ושמאל מן הדיבורים של הרב. נמצא הוא דבוק עם הרב בחינת נצח עוד יסוד, בחינת אחוריים. ואי אפשר לו לנסור מן הדיבורים ולאמור בעניין אחר. כלומר, כל עוד שאין לו את השכל של הרב, אז הוא צריך גם להגיד את הדיבורים של הרב. בוא נחשב הכוונה, זה גם חוסר ברירה, אבל אולי זה גם הדרכה נכונה. שככל שהוא יכול ידבר דווקא בלשון של הרב, אז הוא ידבר יותר מדויק, יותר נכון, יותר... גם כשהוא יסביר לעצמו, לחברותא, את הדברים, כן, זה כמו שנגיד, אנחנו לומדים סוגיה. נגיד שלמדו סוגיה, חברותא, ו... אחר כך מדברים עליה בעל פה, בדרך, בנסיעה, באיזשהו מקום שיושבים ואין הגמרא לפניהם. אז ברור שגם אם יש להם בסך הכל הבנה טובה בסוגיה, אבל אם לפחות אחד מהם יזכור ממש את הלשון של הגמרא, אז הסיכוי שלהם גם לדבר עליה ולהבין אותה ולהסביר אותה טוב, יהיה הרבה יותר טוב, מאשר אם לא זוכרים בדיוק את הלשון. כלומר, הלשון היא באמת הבסיס לכל מה שנפתח. אמרנו, בשבילנו זה המוכין. נכון שרב נחמן, רב ששת, רבא, אביי, רבא וכל וכדומה, וכן שאר הגדולים, הם חשבו הרבה מאוד לפני שאמרו את המשפטים המצומצמים שהשאירו לנו. כאילו, איך לתמצת כל מה שאמרו, הם נשנו בלשון קצרה. וכן התנאים. לכן אנחנו צריכים לצמד ללשון, כדי שכל התולדות של הלשון יהיו. וזה ודאי נכון גם ביחס לרב הסמוך, הרב הישיר שאדם שומע ממנו, שבהתחלה דווקא יכולת לזכור את הלשון, לזכור את מטבעות, אלה המשמעותיות, כן, תלוי כמובן מדרגת הרב, אבל אז יש סיכוי שגם ההבנה, שגם התולדות יהיו יותר טובות. ايه זה משום מה, שהלקוחות צריך לדבוק עם הדיבורים, כמו שאמר הרב, ודבוק עם הרב, ואז אומר, ודבוק עם הרב מבחינת אחוריים. דהיינו נהי שלו. ונמקח ההשפעה, הנהי של המשפיע, הוא המוכין של הקבל. לא אומרים שהחבד של המשפיע במפגש עם החבד של המקבל. עם החבד של המשפיע, כאילו אין לו יחס. זאת אומרת, הוא לא תופס את שכל הרב. תופס רק את הנהי. מה זה השכל? זה מחשבות עצמם. נהי, הדיבורים. אז אין פה מפגש של החבד והחבד, כן? של הראש והראש, של מוח, ראש בראש, כמו שאומרים. של מוחין ומוחין. אלא רק מפגש, וזה קורה אחוריים. זה כאילו הקצה של ההשפעה. זה לא הדמות השלמה עם כל האישיות שלה. זה איזשהו צד מסוים שיצא ממנה הביטוי שלה. מפגש כאילו פחות ישיר. אגב, אולי זה הביטוי שאמרו, אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. יכול להיות שזו הכוונה. שאת המילים הוא שומע, וגם את ההסבר הוא יודע. אבל עמוד על דעת רבו, זה מה שקורה פה, שכל הרב, זה 40 שנה. כאילו באיזה מובן, זה לוקח הרבה זמן. יש לחקור אם זה 40 שנה, גיל 40, או 40 שנה מאז שהתחיל לשמוע את הרב. נכון, הראיה היא זה ממה שמשה אומר, ונתן השם לכם, משמע זה 40 שנה מאז שהתחילו ללמוד. אבל יכול להיות ש-40 שנה אחרי שהם התחילו ללמוד, אז אפילו מבינים טוב גם את הדברים שנאמרו בשנים הסמוכות, כן, האחרונות. מה אתה אומר?
איך זה עובד אחרי? כי הוא לא יכול לפגע את השכל של הרב,
כאילו, מה קורה? יש סיפור, אולי שמעתם, שמורבי מספר. וכאילו, הקבל של שני סיפורים, שכמובן זה דרך העיבוד שלי כבר, אבל סיפור אחד, זה שהוא אומר שהוא שמע בהתחלת הרב ציודה ולא כך הבין מה הוא רוצה. בתוך זה יש סוגריים של הסיפור השני, שבא פעם אחת הדוד. הדוד שלנו, שלי, הדוד הזקן, קראו לו הרב לוין מנתניה. הוא גם החותן של הרב מרדכי, קרובים, שטרנברג. הרב לוין היה תלמיד חכם גדול, פעם אחת בא לרב ציודה. מה הוא אומר? לא הבין. יצא לו דיבר בדרך של הדרשנים הרגילים מפרשת שבוע או בהגדה. אתם מכירים בשיחות. לנו אולי זה קצת רגילים בזה, כן, אבל לא היה רגיל. והרבי מספר שאחרי חצי שנה, אחת הקשה עליי, כן, סותר, כן. אחרי חצי שנה או איזה זמן, פתאום הוא הבין כאילו מה הפרינציפ פה. שבעצם הרב לא בא לדבר, אני חושב שהוא, בטח שמעתם, הוא לא בא להסביר איזה קושייה פרטית בפרשה, לתרץ איזה פסוק קשה בלשון, הוא לא בא לצאת מבט. זה מה שהרב בא לעשות, הרב סוזו. התיאור הזה, אני חושב, זה ההבדל בין המילים לבין קצת הדעת של הרב. אפשר להגיד, למה זה לא לקח 40 שנה? לא, אפשר להגיד אנשים גדולים וחולים בחצי שנה. אפשר להגיד גם שזה מדרגות, כן? שזה הולך ומעמיק. באמת, אחי סיפר פעם שהיה איזה שלב שהוא כאילו הרגיש טוב. רצו דרך חוזר, היה חוזר, במיוחד אולי בשנים מוחות יותר בלט, היה חוזר המון המון על כמה דברים, אולי זה מגיע להרבה, אבל כל דבר מהדברים שהיו נראים בחשובים, הוא חוזר עשרות פעמים. אולי מתעייף להגיד את זה באותה לשון, לפעמים באותה התאמה, עוד פעם ועוד פעם. זה אומר שבזמנו, התחלה כאילו, אתה אומר, בסדר, שמעתי את היה הזה, בואו נלך הלאה, רוצים להכיר עוד דברים. ואז הוא מספר שהרבה פעמים, דווקא כשהוא רצה להסביר דברים עקרונים, הוא רואה שהוא על כוחו חוזר לניסוחים של הרב ציודה, כאילו ש... זה לא סתם שהוא לקח את ה... אגב, זה למשל נקרא לא להבין רק את השפה ואת הדיבור החיצוני. זאת אומרת, אני מבין עכשיו למה הוא השתמש דווקא בלשון הזאת. נגיד השנה... זכיתי בהושענא רבה, שדיברתי בליל לימוד. אז היה לי פשט חדש ברב ציודה שהוא אמר ביום העצמאות המפורסם, ביוטט כסלב, ביוטט, מזמור יוטט, סליחה. התערבב לי יוטט עם יוטט, כן. אז מזמור יוטט במדינת ישראל, הוא דיבר, ארצי חילקו, ואיפה שכם, וחברון, וזה. ואחר כך מספר שוב, ישב עם הרב חלה, בחדר של הרב, ושניהם ככה ישבו בו בדד ועידום, ואז אמרו, מעט השם היית הזאת כי נפלט בעינינו. ואז הוא מוסיף עוד שתי מילים, נקבעה החותמת. ואז הוא ממשיך לדבר, הוא רוצה לדבר בשטף. יש ביטוי, נקבעה החותמת. ואתה, ככה שתי מילים כאלה. אז בושן הרב היה לי הסבר, מה זה נקבעה החותמת? אתה מבנתי, זה לא סתם, זה אומר איזה כאילו מרוטת הלשון, כאילו כל התיאור שלפני, זה נקבעה החותמת. זה היה לי מאוד משמעותי הביטוי הזה. אז זה אולי נקרא קצת לעמוד כמה שנים מאז ש... לא מתקרב ל-40. אבל, לא, מאז שהוא אמר את זה, יותר מ-40. מאז שאני שמעתי את זה. קיצור. אז גם להבין למה הוא נקע דווקא לשון כזאת, ברור שזה נקרא להבין את שכל הרב. אתה שואל מה אפשר לעשות כדי להגיע לשם? איך עוברים מהדיבור לשכל? לא יודע. אבל אתה יודע, בעצמה, לא ביטוי צריך להתרגל לחשוב כך. שגם לזה הוא התכוון. שכאילו, למה אני חוזר הרבה פעמים? לא כדי שתוכלו לצטט. אלא כדי שמשהו בתפיסה, שתהיה את ההתרגלות במחשבה. שזה צורת, לאמת את הצורת הסתכלות. כאילו, לפי זה יצא שהחזרה המרובה היא דווקא לא בשביל המילים, אלא בשביל שהשכל, שהשכל ייכנס. אבל עד רבה, צריך לחשוב על היצעות, אולי תאמרו. טוב. אז הוא אומר, אז על כוחו צריך לדבוק עם הדיבורים, כמו שאמר הרב, הוא דבוק עם הרב, מבחינת אחוריים דיינו נאי שלו. אבל כשמשיג התלמיד מוכרין ומשיג שכל הרב אשר בתוך הדיבורים, אז יכול לנסור עצמו מן הדבקות שהייתה לו עם הדיבורים. דיינו בחינת נאי של הרב, יכול לשנות ולדבר זה השכל בסגנון אחר. כיוון שמבין שכל הרב. ועל כן כשבא לבחינת מוכרין, הוא נסר מן העובדה בחינת נאי. עד כאן דבריו. אז דווקא כשהתלמיד השיג את המוכרין, הוא יכול כבר להגיד את זה במילים אחרות. והשלב שהתלמיד מסוגל לנסח את הדברים בלשון אחרת, זה בעצם שלב מתקדם. למרות שהלשון האחרת אולי היא פחות גבוהה, אני פחות שלמה, אתה יודע, כמובן באיזה רע, באיזה תלמיד. אבל זה יכול להיות ביטוי דווקא להבנה יותר עמוקה. טוב, אני רוצה לומר שפה יש להבחין. כי לפעמים, כשאנחנו רוצים לקחת דברים ולתרגם אותם, אז תרגום לשון תרדמה. נגיד יש מאוד בולט שקוראים משהו שנכתב בשפה האקדמית בעניינים של קודש. אז חוץ מה... אני אפילו לא יודע אם בתחומים אחרים השפה האקדמית הרבה פעמים עושה טוב לאמת וליושר הפשוטים. העניין שלוקחים תחום של קודש ומביאים אותו בשפה האקדמית, הייתי כותב תרגום. לפעמים תרגום גם מוסיף, כמו כל תרגום. לפעמים הניסיון להכניס לדברים איזושהי הגדרה ממוקדת, נותן גם איזה בהירות. אבל מצד שני, הרבה פעמים, זה מחשיך. זה מוציא את הדברים, המקוריות שלהם, החיוניות שלהם, מההקשר שלהם. זה הפסד גדול. כלומר, לא כל העברה של מילים למילים אחרות, זה ביטוי להבנת השכל הפנימי. לפעמים, אדרבה, זה ההבנה של החיצוניות של החיצוניות. זה כאילו שבמקום שאדם יוחז במוחין של הרב, בני של הרב, שזה המוחין שלו, אז הוא אוחז בני שלו, אבל לא בשכל של הרב, כן? כלומר, הוא... יש פה איזושהי... אם תרצו, אחוריים דאחוריים, משתמש הביטוי הזה, הוא קלט את המילה, או אותם תתרגם באופן חיצוני למילים אחרות. וכאילו התרגום אפילו יכול להיות... יכול מדויק, כי כל מילה הוא נותן לה איזה מושג, נותן לה איזה קוד. לפעמים זה בכלל הוצאת הדברים... לכן, היכולת לדבר בלשון אחרת, זה ברור, צריך פה כאילו לסנן, להבחין בין זה לבין סתם, השטחה שלהם, הוצאה שלהם לעולם מושגים אחר, לבין שאדם באמת כבר נכנס פנימה, ואז הוא יכול. זה מדרגה, כן? אני אולי צריך 40 שנה. עכשיו, בעיניי, אגב, זה לא קצת קשור. אגב, איך עושים את זה? אחד הדרכים, אגב, זה לעשות את זה באופן מלאכותי. זה כמו שהרבה פעמים חברותה יגיד לחברותה, או שהרב יגיד לתלמיד. תגיד את זה עכשיו במילים שלך. אל תחזור על הלשון של התוספות. תגיד את זה במילים שלך. אז יש פה קושייה, יש פה שלושה תירוצים, יש פה סתירה משתי גמרות. אפילו להגיד את זה במשהו כזאת, פשוטה. זה כבר אם יותר רק לחזור, תאימה, יש לומר, ואם תאמר, לשון עם הרבה חן, אבל אתה לא יודע לתרגם אותה לשום מילים אחרות. אז לפעמים דווקא השימוש במילים אחרות הוא בעצמו גם מקרב קצת למוחין. זה מכריח אותך, אחרי המילים יימשכו הלבבות, כן? אחרי המילים יימשכו המחשבות גם. אבל בעיניי, כדי לא להיות במקום שהוא תרדמה, שהוא תרגום חיצוני רחוק, ומצד שני כן להיות במקום שיש בו הפנמה ולא רק, נקרא לזה, נגיד בלשון של המים, זה השלב שמצד אחד אתה עוד משנן, עוד מצטט, עוד מדבר בשם, בצורה אולי קצת ביקורתית יותר, אפשר להגיד, מדקלם. ביטוי מדקלם, בא לומר, כאילו, נו, איפה הדיבור שלך? עכשיו לא צריך להיבהל מהדיבור מדקלם. אני חושב שכשאדם נשמע מדקלם, יש פתרון פשוט. אם אדם מדבר בלשון אורות הקודש, הוא נגיד, הרב אומר, ואז להגיד ציטוט, וואו. אם אתה אומר ואתה בכלל לא מסוגל לדבר בלשון אחרת, אני אגיד את הרעיון הזה בלשונו של הרב, אז היא שמע כך. וואו. אני אדם כאילו בתוך הלשון ואין משהו אחר. יש בזה משהו עצמתי, כן? החיבור הזה שהוא מתאר כאן הוא חיבור מאוד גדול. אבל כאילו, מהרגע שאולי רוצה טיפה לאפשר איזו פרספקטיבה, ולא רק להיות בתוך, אלא בהתחלה של עיכול, אפילו להגיד, ככה הדברים בלשון הזאת, או ככה הדברים כמו שהם כתובים. אתם יודעים שהיה פה דבר יפה, זה כבר לפני שנים, אני לא נראה לי שאתם הייתם, אני כבר כמה מחזורים. בחור, שם המשפחה שלו, הכהן, לא זוכר עכשיו את השם המלא, אבל שהוא הלך לתל אביב, עם אריאל דוקמן, מי שמכיר, וזה החברים שם, לא יודע לאן הוא המשיך. בקיצור, היה תקופה שהיו עושים פה בחנוכה הצגות, ועדיין עושים את זה? הופעות. המוזיקאים, מלחינים, שירים, עושים את זה עדיין? כן, יפיפותו של יפת. הצגות לא תמיד, או שיש. דווקא הצגה זה השיא. מה?
זאת ניתה המסורת.
שיש הצגה. אז אני לא יודע איך האיכויות של הדור הזה, אני אסתם דור דור ונורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ושחקניו. אבל הוא שם עשה איזו הצגה, פעם אחת הייתי, עשה שם הצגה. התחפש שם איזה דמות של כהן, ותוך כדי ההצגה הוא ציטט ממש משפטים שלמים מעיניה. וזה היה כל כך יפה. כאילו זה השתלב בתוך, כמו שאימא שלי גם ישבה שם התפעלה כל כך, כלומר, לפעמים ציטוט יכול להיות השיא של ה... זה לפעמים. לא. אם יודעים לצאת את ההקשר ואת ה... זה... הרב עובדיה למשל, איך הוא דיבר? כל הלשון שלו, לשון של הגמרא והראשונים והפוסקים. אף על פי כן אתה מרגיש שזה בכלל לא די כלום, כי זה היה... רק כמה שהוא שוחה. אז בעיניי אחד הדרכים זה שלא להיות מצד אחד, כמו שאמרתי, כבול לשפה שיש בו חיסרון בהפנמה. מצד שני, לא ללכת לשפה שהיא כבר מחשיכה. אז זה לנוע בין שתיהם. לצטט ולהסביר, להדגים, ואז לחזור ללשון המקורית. כלומר, להיות, כמו נגיד מסבירים את התוספות, אז משתמשים בלשון שלו, בלשון שלי, בלשון שלו, בלשון שלי. כי אחרי כל כמה שאני אסביר, אין כמו הביטויים המדויקים שלו שיביאו את העניין. וזה אולי גם שלב, שלב בדרך. ועד יש את הנסירה.
‫בסירה יש את ה... ‫כאילו, לצאת מהדבקות
כי תראה, אני דיברתי על תהליך, על תהליך. הוא דיבר על מישהו שבאמת נמנתה לו קומה שלמה. תראו, שאפשר לראות את זה גם ביחס לדורות. נגיד מי שיקרא את האדמור האמצעי והאדמור הזקן. נגיד, זה נשמע די דומה. וכן כל שאר האדמורים חב"ד. יש שפה חב"דית כזאת. צד שני, מי שקצת יותר בפנים, יגיד, לא, זה מאוד מאוד ייחודי. נגיד, השפה של האדמור האמצעי, לעומת השפה של האדמור הזקן. אז השלב הזה שהוא התחיל לדבר את הלשון המיוחדת שלו, אז נגיד מבחינתו זה נסירה. אבל נגיד, מה שאדמור הזקן עשה לעומת קודמיו, זה נסירה יותר גדולה, כן? כאילו לפעמים זה לא רק תהליך בין אדם אחד לאדם אחד, לפעמים זה דורות. כאילו כמה דורות מדברים באותה שפה, ואז בדור עובר שפה. כלומר, הדור הזה, יחסית, הדורות הקודמים, הם היו ביחס למי שהתחיל, יותר בבחינה של יניקה, יותר בבחינה של, איך הוא קרא לזה, לפני הנסירה, דיבור כזה, וזה חלק מהתהליך, כלומר, אפשר לדלג על זה, גם בתהליכים של דורות. ואז הגיע דור, שכבר הוא, הדברים הבשילו, שהוא כבר צריך להגיד את הדברים בשפה חדשה, אבל זה אותו דבר. זה, למרות שכל השפה השתנתה, זה אותם דברים. הוא אנשים מדבר על זה. גם, אולי, כיוון שהוא היה ממש מהשלב, מי שהבעל שם טוב, אין ממנו שום דבר כתוב כמעט, ובעיקר דברים בעל פה, בעיקר שלו ושל עוד תלמידים. אז בעצם כמעט מאלה שחידשו שפה. אז אני גם מדבר קצת על התהליך שהוא בעד שמו. אז גם השבתי לו באמת מאוד מיוחד, גם בתוך ספרי החסידות, שפה די מיוחדת. נגיד מה שעשה הרב לעומת קודמיו, רבי נחמן לעומת קודמיו, הארי לעומת קודמיו, כאילו, רמב"ן. אז זה מוכין, זה מי שיש לו כבר... אבל זה אדרבה, זו אותה תורה, זו אותה חיוניות, זו אותה עם חיי עולם, זו אותו דבר בדימורים אחרים. זה החוכמה, כן? נגיד דימורים אחרים, סתם זה לא חוכמה. להבין את שכל הרב. תעד שני, אני חושב שבאיזה מידה כל תלמיד צריך ללכת לשם. כי באמת, אני חושב שבאנו לבונן לבבות או אנשים, איך רבו אומר, לא גלמים. יש שם אנשים באמת יהיו בעלי יכולת הבאה שלהם. הרב הרי נורא רצה, מרן הרב, הוא רצה שיכתבו. הוא אומר שהיום הכלי הגדול של ההשפעה זה העת. הכתיבה. שמשפיע... על האמונים. הרי מנורות קדומים, אז בעיקר הדברים היו במפגש ישיר. איך קיבלו השפעה? באו לשמוע מאדם מסוים. ככל שנתרפתה האפשרות להדפיס ספרים וכן הלאה, אז גם אפשר להפיץ לאמונים רעיונות. אז הכוח של הכתיבה נהיה כלי נשק עצום. הרב אמר בצער, שהוא שימש ומשמש הרבה גם לדעות של כפירה, של התרחקות. אז צריך ללמוד להשתמש בנשק הזה. אז יש לו ביטוי שהעת הוא לא נהר דמקיפה מבריך, אלא הוא מתברך מהרעיון. כלומר, העת הוא לא מוליד מעצמו. זה שאדם יכתוב, יגידו המומחים לכתיבה, יש משהו שאם אדם ייתן לעת לרוץ על הנייר, מילים, יצאו דברים מעיינים, אבל בעיקר את המחשבות שלו, לא דווקא לימודים ורעיונות. בשביל זה צריך את עולם הרעיון לשכלל. ואם נעמיק על זה בלשון של המגיד מזריץ', לא מספיק שאדם יכיר אפילו דברים שנאמרו ויכתוב אותם. צריך להבין את השכל, את השכל של הדברים. אז הוא יוכל לכתוב. כדי שאדם יהיה לו כישרון כתיבה, צריך שהוא יבין את השכל של הרב, ולא רק ידע את המילים של הרב. זה מה שצריך. כמו שאמרתי, שגם בזה לפעמים זה בא מבחוץ אל הפנים, כן? שפדאים ידי שכלול צורת ההבאה, אז גם משתכללת גם ההבנה. אבל זה הרבה גם מבפנים. אז זה ההדרכה. יש לי ככה הרב פרש מה שרב אליעזר הגדול כתוב, אמרו עליו, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו. כתוב שכשהוא דרש, נכון, לפני רבי יוחנן בן זכאי, כשאבא שלו בא לראות מה קורה איתו, אז אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. איך זה יכול להיות? לפי זה מיושב. הוא אמר את השכל של הרב. אז הוא לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו, זה הכל היה על פי השכל של הרב, אבל המילים היו כבר מילים שלו. הוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. נראה, יש פה את אותו רעיון בקיצור, זה גם מופיע שם בסמיכות. אגב, עכשיו יותר מובן לי בגלל הביטוי שמוזכר בסוף פסקה הקודמת. הוא אומר, הוא ננסר מן העובדה, כי העובדה, המעשה, שאמרנו שהנהי לפעמים הוא הדיבורים, אבל בדרך כלל זה נחשב, כמו שיש את המחשבה, הלב והמעשים. המחשבה זה החב"ד, הלב זה החגת, חסד, גבורה, תפארת, והנהי, כוחות הפעולה, כוחות המעשה, תכון יסוד. אגב, בכל אופן רוצה קצת להתמצא, הזכרנו את יד ב... יד בעצמאו, כן. מזמור יוטט, אז יד ביד כסלב, בקיצור, בבטניה, זה אחד המקומות שהדברים מבוארים, גם קצת בטניה וגם עכשיו באיגרת הקודש, כדרכם של חכמי חב"ד, ודאי של אדמו"ר הזקן בעצמו, דברים מבהירות ובתמציתיות. אז המעשה זה הנהי. אז הוא ננסר מן העובדה. כן, לפני כן הוא היה קשור רק לשורה התחתונה, כביכול לרגליים של זה, ועכשיו הוא התחבר אל המוחין. אז תראו את הפסקה הבאה, נסירה פירוש, כי הבית השומע עניין העובדה, שומע תחילה ההבנה של האלף. אז כאילו עניין העובדה, הכוונה העניין איכשהו מובע כבר, שזה כבר נהיה כמו עובדה. אז בהתחלה הוא שומע תחילה ההבנה של א', כמו שהא', המשפיע, ביטא את זה. אבל עדיין אין לו מוכין להשיג השכל של א', כאילו מבחין בין השכל להבנה, כאילו ההבנה זה משהו במילים. אבל השכל אין לו. נמצא כה הוא מדבר, מקבל הדבר עובדה בלי שכל. הווה זה מצד אמונה. כי הוא מאמין לדבר בלי שכל. אז כן, זה גם שלב של קבלת עול. שהוא מצטט את הדברים, למרות שהוא לא מבין. וזה היה והבט עם העובדה ביחד. הבט, השומע, כן? הוא צמוד למה שבשביל א' זה העובדה. זה בחינת המעשה שלו. כי אין לו שכל לפרוש ממנו לעשות ביין אחר. והיה וזה עם העובדה אחור באחור, כמו שראינו. זה לא השפעה פנים בפנים של מוחין מוח עם מוח, אלא זה אחור באחור. אגב, זה כמו שלפעמים אפשר לפגוש אנשים, זה כולנו באיזה מידה, אבל לפעמים זה מאוד בולט, שאתה רואה שממש מצטטים את מה שהם שומעים ברדיו. ולפעמים זה בולט שהם בכלל לא שמים לב אפילו, שהם מצטטים. הם אומרים כמובן מלאב, הרי כך וכך וכך וכך, אתה אומר, נכון, לא מזמן דיברו על זה. זה מה שאיפה הם יודעים לזה, כן? אז זה ממש דוגמה שבכלל הם לא נכנסו להיגיון, בכלל לא שאלו, לא בררו, אלא פשוט שמעו, הפנימו וחוזרים על זה. ככה דרכם של הרבה בני אדם. אז הם עם הנהי שלה. עכשיו, לפעמים אפילו אותו אדם יגיד, אני חושב לבד, אתה כל הזמן מצטט את הרב שלך, אני חושב לבד. עכשיו, אתה מקשיב לו שהוא מדבר כמה מעט, הוא חוזר על מה שאמרו אתמול, מה שאמרו שלשום, וכל מיני, כל מיני מעצבי דעת קהל. נדמה לו שהוא חושב לבד. ואם הוא קצת יותר עמוק, אז אולי לא מקשיב למה שאמרו בזה, אבל הוא פעם שמע הרצאות, פעם קרא איזה ספר. הוא גם חי מהנהי של המשפיע שלו. רק השאלה, אז מי זה המשפיע? מי מנחה אותך? אדריאנוס קיסר או משה רבנו? למה אני אומר אדריאנוס קיסר? כי אדריאנוס קיסר, למשל, אמר שצריך לקרוא למקום הזה פלסטינה. זו שאלה, מי הרבה שלך? נכון, התלמידים של תלמידים, תלמידים, כן. אבל, כאילו, רוב הבני אדם לא באמת חושבים בעצמם, לא אומר שאין. בכל חברה יש, כמו שיש צדיקים ומנים רשעים, יש אנשים שנגמרי מצטטים, יש כאלה מצטטים ומבינים, כמו שאמרנו, מבין את השיעור, אבל לא שיכול בעצמו לחדש. יש שם משהו ביקורתי וחושב בעצמו ומבין, והוא בעצמו אחר כך נהיה משפיע על אחרים. אבל הרוב לא. זה אגב, זה בסדר כאן. אני אומר, לפעמים ננצל מהאשליה. כיוון שרובנו, במדרגות אגב, יש מה שנקרא ההמונים, מותר להתבטא ככה, בכל אופן, נמצא במקום של לימוד. ההמונים ממש חיים מעני של המשפיעים שלהם, שהרבה פעמים לא יודעים מי הם. אז כיוון שלפחות תדע שאתה מושפע, אתה לא באמת בעל דעה עצמאית, אז מה שנשאר לך לבחור זה מי יהיה המשפיע שלך. זה כדאי לבחור. זה לפחות בידך. מי יהיה המשפיע? מעדיף שזה יהיה משה רבינו, לפחות מישהו מתלמידיו. אז זה ואני אומר, והיה וזה עם העובדה אחורה, ואחורה, אחר כך כשמשיג השכל, אז היה עובדה, כאילו הנאי של המשפיע, ננסה ממנו, כי הוא יכול בשכלו לעשות בעניין אחר. כן. מה שאמרתי, זה גם תהליך שיש בו הרבה שלבים. זה שאדם יכול לסכם סוגיה, אפילו שהוא שמע, זה כבר משהו. זה שיכול כבר להעיר איזה כמה הערות בעצמו על הדברים. זה כבר עוד שלב. זה שיכול בעצמו כבר לערוך מערכה על פי צורת הלימוד שלימדו אותו. עוד שלב. ישו כבר יכול לערוך מערכה בעצמו, כבר לחדש תפיסה, לחדש איזה צורת זה, זה כבר מדרגות על גבי מדרגות. אז מצד אחד, זה הבסיס. אנחנו לא חיים מהאוויר. מתחילים מקבלה, מתחילים מהשפעה. לצד שני, התהליך הוא לאט לאט לגדל את המוחין, לאט לאט לעמוד על הרגליים שלך. יש ביטוי בלשון של העם, לעמוד על הרגליים שלך. כי באמת, אחד הביטויים שמקבילים לנאי זה הרגליים. אמרנו, יש את הראש, שזה המוחין, של החגה תקראו ידיים, וזה הרגליים. כמו שאמרנו, זה כאילו ההשפעה הכי קרובה לארץ. לעמוד על הרגליים שלך זה מאוד מאפיין, שאני לא צריך את הרגליים של הרב, כביכול, יש את הרגליים שלי, את הדיבורים שלי. לפעמים ההמון, אני יודע מאיפה זה בא הביטוי, אולי מתורגם משפה אחרת. יש הרבה מטבעות לשון כאלה, לפעמים מקוריות, גם לנו יש כמה דברים, ברוך השם, לפעמים זה מיידיש, לפעמים מאנגלית, אני אגיד הביטוי הזה, לעמוד על הרגליים שלך, שיעורי בית, שבוע הבא, שנדע את מי אנחנו מטטטים. אבל הגמרא כבר אומרת שהיינו דם רעין שבעם רעין שיש חוכמה. יש פה פשט, מה זה? לעמוד על הרגליים שלך. טוב. פה באמת מאוד מתחבר לפסקה שהייתי של הרב, שחושב שיש בה דבר מקביל ומשותף. הרוחניות הבאה מתמצית של ידיעות ורגשות שבאו מצורה מיוחדה ונתקלו ניקול רוחני והם פשטות צורתם ולופשות צורה חדשה. היא מתאחדת הרבה יותר בייחוד גמור מיסוד הנשמתי ומעלה את האדם לצורתו העליונה, מאילו היו הדברים באים לכתחילה בצורתם הגמורה. רוחניות מופיעה אל האדם באופן שהוא לא יכול בעצם לאכול אותה כמו שהיא, אבל הוא צריך לעשות תהליך של בירור, של הבנה וכו' וכו', שכל זה הרב פה עיכול. ובזכות זה נהיה חלק ממנו. כאילו הרב שואל, למשל, למה אנחנו באמת אוכלים את האוכל? טוב, הרופאים יגידו לי, באמת אפשר? או לא, סתם יסכימו שזה לא באמת אפשר. למה אנחנו אוכלים את האוכל כמו שאנחנו אוכלים? אוכלים פירות, אוכלים מיני דגן וכדומה, בשר. הרי בסוף מה הגוף עושה עם זה? הוא מפרק את זה, אבל לוקח, נניח ככה פחמימות, ככה סוכרים, לא יודע. חלבונים, מה שהוא צריך. אז בואו נעשה כבר לבד במעבדה, פחמימות, חלבונים, נעשים כונסות, פשוט, ישר לבטן. זה כאילו השאלה שהרב שואל פה. בואו ניתן את הדברים כמו שהם אחרי, שאי אפשר כאן להכניס אותם ישר. דווקא התהליך הזה שהגוף עושה עם הדברים, זה מה שגורם שהם בסופו של דבר יהיו חלק ממנו. שוב, מבחינה רפואית כן אולי לפעמים עושים איזה דילוג, מה זה ככה, שאל את עצמי תוך כדי, שצריך איזה חומר, נותנים לו אותו כמו שהוא, אבל בגלל שהרופאים לא הציעו לנו, ולא רק בגלל שהם לא נעים להם, שאנשים מתו על ארוחת בוקר, צהריים וערב, שזה זמן קצת לנוח ולהתאוורר, ולתת ככה איזה משהו שמשמח אותנו, כדי שיהיה כוח להמשיך ללמוד. למה לא, נגיד למה אין איזה שקדנים ככה שרוצים לדלג על ארוחות? יש הרי עכשיו את הארגון של אחד באחד של לממן מתמידים. אז אולי יממנו להם גם כמוסות, במקום ארוחות. זה, אפילו פעם זה עומד, נכנס ישר, אפילו לא, זה. לומד ברצף 24 שעות, תראה גם את השינה, אפשר, לא יודע. קיצור, הרופאים לא המליצו על זה, כנראה, אני חושב שגם מבחינה בריאותית, זה כנראה, אין לנו דרך ליצור את אותו תועלת שיש בתהליך הטבעי של העיכול. כלומר, דווקא זה שהמאכל מגיע, שאתה לא צריך אותו כמו שהוא, ואתה לא יכול להשתמש בו כמו שהוא, גם יש חלקים שאתה צריך להוציא, דווקא זה גורם שהספיגה של מאכל הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר מבריאה. אז אומר הרב ככה גם ברוחניות. עכשיו, למה הגמרא לא אומרת את השורה התחתונה? אפשר לדבר ברור? למה? אף פעם לא דחים ברור. גם לפני הרבה דיברנו על זה. הרמב״ם ניסה לדבר ברור. אמר, בוא נדלג על כל העריכות, יאללה, נכתוב ברור. תראי איזה נאמר. זאת אומרת, שהרמב״ם רצה לפתוח את כל הבא... בזהירות, זה מזכירים. עלה כמור, אבל... הוא רצה לפתור את כל העריכות, שאדם יקרא, ככה הוא אומר, תורה שבכתב, משניות ומשני תורה, אולי ריף, זהו. מה עשו בני ישראל? לקחו את הרמב״ם עצמו, הפכו אותו והפכו אותו דקולה בי, כן? זה היה דרך, איך להתמודד עם ה... למה לא עוברים את הדברים פשוט? כי התהליך של העיכול הוא חשוב. זה כל מה שאנחנו עושים, שאנחנו לומדים, בתחילה הדברים לא מובנים, ואז מתבוננים, ואז שואלים וזה. ובסוף נהיה איזשהו הבנה, נהיה איזשהו סברה. למה לא אמרו את זה ישר? ככה זה. ככה זה מתעכל, ככה זה נהיה חלק מאיתנו. אני חושב שהרב פה רומז גם למה התורה מדברת בצורה משלית. התורה באה להגיד איזה רעיון. תגיד, אני משל? לא. צריך שיהיה את המשל, אנחנו נתפלא מה בדיוק הכוונה ונפרש אותו ונפרש אותו עד שיהיה לנו איזה הבנה. וככה גם לדור הבא וכו'. זה העיכול. אני מתוך זה שמעתי, כמו שאמרתי, הרב יותר בא להסביר למה הדברים באו לא בצורה גמורה. אבל מתוך דבריו משמע שזה גם התהליך הלימודי הנכון זה שאדם עובר תהליך של עיכול ושממנו הדברים יוצאים לא כמו שהם נכנסו. ממילא גם במילים, אדם שיקל את הדברים לא ישמעו כמו שהם הגיעו אליו. ומתוך כך אומר רב, השבילים הרוחניים אינם כל כך מסובכים. הלא אביך כניך ועשך בכוננך, מלמד שעשה הקדוש ברוך הוא כהניות באדם, ככה דרשו חכמים, ובאופן פשוט דיברו על כל המערכת המסובכת המופלאה של הגוף, מערכת העיכול וכל הדברים הקשורים לזה, כל הפלאים שיש בדם, בעצבים, וכשדברים עוברים מקום למקום, באמת, מפליא לעשות. דרש על הסיבוך האורגני, שכלי העיכול הגופניים, אבל אומר הרב, זה משל גם, שהם מכוונים גם כאל העיכול הנפשי, במזון הרוחני המחיה איש ועם. אז הרב, אגב, זה לא פעם יחידה, הוא גם מתאר מה שקורה, אבל בעצם הוא גם נותן פה סוג של הדרכה, שככה באמת צריך להתנהג. לימוד, קניין אמיתי של דברים, זה עיכול. ועיכול זה שזה עבר, הרי מה קורה לאוכל? האדם היה באיזשהו מובן, והאוכל היה נראה כמו שהוא נראה. כשאדם אוכל, שניהם לא נשארו אותו דבר. האוכל השתנה לגמרי, אבל גם האדם השתנה. זה עיכול אמיתי. עיכול לא אמיתי, האוכל לא השתנה, גם האדם לא השתנה. לא קרה לו כלום, לא קיבל כלום. לא מחיה אותו. אז כשיש מפגש, מה אמרנו, אם באמת אדם מחצין את זה לגמרי, זה גם לא עיכול. זה כמו שאדם בולע את זה, מכניס את זה לאיזשהו זה, בולע, יוצא כמו שזה נכנס. זה כשעושים תרגום מאוד חיצוני. או גם דקלום מאוד חיצוני. רק כשיש שיקול אמיתי, אז גם הדברים משתנים, הם מקבלים בתור אותו יגה, זכה, זה נהיה חלק ממנו, זה החידושי תורה, הרב אומר בורות התורה. חידושי תורה, כל אדם, הבנה שאדם מבין, אף אחד לא הבין כמו. החיבור בינו לבין התורה לא היה ולא יהיה. מתבטא גם שכשהוא יסביר, זה יהיה הסבר שאין אין, אין דומה. ואז אם אלה הדברי תורה כביכול השתנו, התפשטו, אבל גם הוא השתנה. דברים נהיו חלק ממנו. זה לא חיצוני לו. עכשיו, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב הרב, כאילו, הרבה דיבר שלא יהיה מצב כזה של זרות. חלק מהזרות קשורה לזה, לחיסרון עיכול. מלא יוצא שהתהליך הוא שלכתחילה האדם צריך באמת לפתח את השפה המיוחדת שלו, את הלשון המיוחדת שלו בהבנה. כשזה בא אומנם מתוך מקום עמוק של הקשבה, כמו שאמרנו, ודאי בהרבה שלבים בדרך צריך להיות דו-שיח בין ההקשבה, בין הציטוט המדויק, בין הרגישות למילים אפילו, ולמשפטים של המשפיע, וככל זה משפיע יותר גדול, אז ברור שהמילים המדויקות הן יותר משמעותיות, אבל לבין זה, שלאט לאט זה יהפך גם למילים המיוחדות ולסגנון המיוחד ולשפה המיוחדת שלי, ואז גם זה יכול לעבור הלאה. כן? זה בעצם הביטחון שהדברים יכולים בעצם נמשיך לדור הבא. לא פעם מישהו ש... צריך להגיד את זה בזהירות, כי כולם היו גדולים וכולם השפיעו, אבל שהרב סדה כאילו יותר מאשר תלמידים אחרים של הרב, הוא היה יותר מעיין מאשר באר. רק, הוא לא רק שמע, אלא באמת, כמו שכתוב פה, השיג את שכל הרב, ועם אלה נהיה כבר עצמאי. הרב סדה בהקדמה לאור לנתיבתי מתאר את זה, שהרב אמר לו, אני רוצה שאתה תכתוב לעצמך. שלא תהיה כתפל. ככה הוא אמר לו, עודד אותו על זה. והיה מצטט את המאמר, כיוון שהגיע אדם לכתפו של אביו, נעשה כאחיו. שלא יהיה בטל, שיעמוד על הרגליים שלו. ודווקא בזכות זה, כשעמידה על הרגליים, כמו שאמרנו, זה לא התרחקות. זה ההפנמה של המוחין. זה החיבור של מוחין פנים ופנים. מוחין ומוחין. ואז אפשר להיות מעיין שמשפיע. ואז אפשר שהדברים יעברו גם באמת לדור הבא. נשתף אתכם בדברים האלה, היקרים.